שאני חוץ יותר וחוץ חינתי. ברשותכם, למרות שאנחנו בפרשיות שמדברות על, עדיין על יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, למרות זאת, החיבור בין האב והבן, החסד והגבורה, החיבור הזה בא להוליד את הבחינה השלישית, שהיא גם כן בחינה משולשת. לא רק שלישית, אחרי הבחינה הראשונה והשנייה, אלא היא בעצמה בנויה משלוש מדרגות, מדרגת האיזון, מדרגה של בניין משולש. ואותו יעקב, שהוא בעצם הבסיס לעם ישראל, היום החלטתי דווקא לדבר על העניין הזה שיוצא מן השניים בסיור שנקרא, כן, בגנזה יושב אוהלים. ויעקב איש תם יושב אוהלים. מה הפירוש העניין הזה של יעקב איש תם יושב אוהלים? חז"ל דרשו יושב באהולי שם ועבר. כן, יושב אוהלים וריבוי. מה הוא עושה ביציבה הזאת? למד אסלם תורה. יש לבאר טעמו של דבר שבית המדרש נקרא אוהל, כמו שמצינו כאן. האם זה דבר טבעי? מה הקשר של הדברים במובן שבית המדרש נקרא אוהל? למה הוא נקרא אוהל? וכן בדרשת חז"ל, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו עליה. הרבה עניינים שאנחנו רואים דווקא בלימוד התורה שקשורים לאוהל הדבר הזה. מה הפירוש הדבר אוהל? ראינו כבר שאותו אוהל מופיע כבר אצל אברהם, ואותו אוהל מופיע בכמה מדרגות אצל שרה אימנו. כן, האוהל בה' הידיעה. וכאן יש לנו עניין של אוהלים. עוד שאלה, וכן מה טובו אוהליך יעקב? כן, כי אוהלים איתיו בברכות בלעם שנדרש על אהולי תורה. גם כאן העניין של אוהל קשור איכשהו לעניין של תורה. והנה אוהל לשון ארעי ולא דירת קבע. אוהלים זה לא דבר שהוא סולידי, חזק, מבוסס. אז יש שאלה פשוטה, למה נקראו בשם מדרש בשם אוהל? האם התורה לא צריכה להיות עקבית, נצחית, יותר חזקה, יותר מבוססת? מה הקשר בין תורה לבין אוהל? ונראה בהקדם מה שדרשו חז"ל, מסכת שבת, דף קי"ח, על הפסוק ואכלתיך נחלת יעקב אביך. כלומר, התזונה שהקדוש ברוך הוא מייעד לעם ישראל היא דווקא מכוחו של נחלת יעקב אבינו. למה? כי אברהם ויצחק, שלא מסכימו בהם ששמרו את השבת, ירשו ארץ ישראל נחלה עם מצרים. אבל יעקב ששמר את השבת ירש את השבת, כן, ואת ארץ ישראל נחלה בלי מצרים. ולכן מי שמענג את השבת זוכה לנחלת יעקב אביך נחלה בלי מצרים. איפה ראינו את הדברים האלה? מה פירוש הדברים? ויש להסביר מהו נחלה בלי מצרים ומה זה שייך לעניין שמירת שבת. ובעיקר הדברים, הרי מצינו שאברהם אבינו עליו השלום קיים כל התורה כולה, אפילו עירוב ותבשילים. אז השאלה פשוטה, ואם כן, למה מתייחס עניין שמירת שבת רק ליעקב? מה, אברהם לא שמר שבת? ומשמע, משום שנאמר אצלו, ויחן את פני העיר, יש בזה משמעות מיוחדת של שמירת שבת לצריך בהו. כלומר, ככה דרשו חכמים בגמרא על הפסוק ויחן את פני העיר, שדווקא כאן אנחנו לומדים שיעקב אבינו שמר שבת וזה מפורש אצלו. אצל אברהם ויצחק כמובן שהם שמרו שבת, אבל נאמר באופן כללי שזאת לא הייתה המצווה שלהם, המצווה. יעקב קשור יותר לעניין השבת, עד כדי כך שיש דרש מיוחד על העניין הזה שקשור גם ליעקב. אכן, הביאור לידי בעל התניא בסידורו, מבאר הפסוק ירננו שמו במחול. איך הוא מסביר את זה? מה זה ירננו שמו במחול? מביא את מה שמבואר בעת חיים נערי הקדוש, שמקום עמידת הקליפה הוא בין היושר לבין אור המקיף. כלומר, בין היושר לבין העיגולי, אפשר לומר, בין הפנימי לבין המקיף, שם נמצאת הקליפה. בשביל מה היא נמצאת באותו מקום? כדי למנוע שהאור המקיף יתחבר לאור הפנימי. אנחנו למדנו בשיעורים קודמים, בסייעתא דשמיא, שאם האור המקיף אכן מתחבר לאור הפנימי, נוגע באור הפנימי, מה קורה? הכלי מזדקך לחלוטין. לכן הקליפה עומדת בין זה לזה, בין המקיף לבין הפנימי. כאן הוא קורא בין היושר למקיף. והצכת ניכנס לעניין. פניהם ליושר, כלומר, הפנים של הקליפה ליושר, אם אפשר לומר פנים, ואחוריהם למקיף. מה קורה כאן? איך? כן, אז אנחנו אומרים בעצם שיש לנו פה יושר, בוא נגיד, כן, בצורה שזה האור הפנימי, וזה האור המקיף, והקליפה עומדת בצורה כזאת שהגב שלה למקיף והפנים שלה והקלי לכיוון הפנימי. והיא עושה חציצה להפריד, להבדיל בין שתי המדרגות. מה הוא רוצה לומר לנו בדבר הזה? אז השאלות שלנו ששאלנו, לכאורה כבר אנחנו מתחילים להתרחק. וכהרגלו בקודש, כן, אחרי סיבוב גדול, אנחנו נחזור לענות על השאלות. הוא מסביר הטעם, משום שביושר יש מקום לקליפה. איך יש מקום לקליפה ביושר? כמו שיש סיפורני ידיים ורגליים, ומשום שכל שזה ביושר, האור הולך ומתמעט עד שיש להם מקום אחיזה. כלומר, מה התכונה של היושר? ישר, כלומר יש התחלה ויש כיוון. ככל שמתרחקים ביושר מהשורש, אז האור מתמעט. ברגע שהאור מתמעט, יש אחיזה יותר גדולה לקליפה. זה התכונה של היושר. שככל שהוא מתרחק מן האור ממקורו, אז יש לו עביות יותר, גסות יותר, ואז יש אפשרות יניקה לקליפה באיזשהו מצב שכבר האור מתרחק ממש ממקורו. אבל במקיף, כלומר בעיגולים, שהוא אור שאינו מתמעט, שהוא תמיד נשאר באופן של שוויון, כמו צורת העיגול, אין להם אחיזה שם. מעניין מאוד. היינו חושבים שדווקא ביושר אין אחיזה, ובעיגולים, שזה נפש, יש יותר אחיזה. מסביר לנו אריזל, והבעל התניא לוקח את זה, זיכרונם לברכה, שזה דווקא העניין הזה שבאור שאינו מתמעט, שהוא העיגולים, אין שם אחיזה. וזו הכוונה פניהם אל היושר. זאת אומרת שהפנים של הקל היא דווקא בשביל היושר בצד היושר. כי שם יש להם שורש. מה שאין כן במקיף. והנה, בכל עת עמידתם שם, הרי מהווים מחיצה בין אור המקיף לבין היושר או לאור הפנימי כאן. ולעתיד לבוא, שיחלה הרע מן העולם, לא יהיה הפסד ביניהם, וזה ירננו שמו במחול. כלומר, לעתיד לבוא, הכל מתעגל. אנחנו בתור השני למעלה. זאת אומרת שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, כלומר, ההנהגה תחזור למדרגה של עיגולים. נראה, זאת אומרת שבכל אופן לא תהיה אחיזה לקליפה, כמו שיש לה פנים ליושר, שם יש לה אחוריים לקליפה, היא לא יכולה להתקרב לאור המקיף. אז לעתיד לבוא שהאור יהיה בבחינת מקיף, בבחינת מחול, בבחינת מעגל, אז לא תהיה הפסקה בין האור הפנימי לבין האור המקיף. יחד עם אור המקיף שנקרא מחול מסביב. וזה מה שאמרו, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא באמצע. ואין מי שמונע התחברות עם השכינה. ותהיה יותר קל לגשת אל הקודש, כי לא תהיה חציצה בין האור הפנימי לבין האור המקיף, כמו שראינו כאן. לאן הוא רוצה להוביל אותנו בתוך המהלך הזה? כן? ממש התרחקנו לכאורה מהשאלה הראשונה, של יעקב איש סתם יושב אוהלים, ודווקא יעקב יש לו נחלה בלי נצרים בשבת, מה שאין כן אצל אברהם ויצחק, שזה נחלה עם נצרים. אז אנחנו מתקדמים. ויש לומר שזה ביאור נחלה בלי נצרים. והנה, אברהם אבינו עליו השלום, שהיה לו בן ישמעאל רשע, היה לו נחלה עם נצרים. אנחנו עכשיו מתחילים לראות את זה בחוץ. כלומר, מה שהביא בעלתה מיד עצר על העניין הזה שהוא מסביר ומביא את עץ חיים של הארי הקדוש בעניין הזה, דווקא אצל יעקב אבינו, אנחנו רואים את זה בחוץ. אצל אברהם יוצאת קליפה. כלומר, יש אחיזה עדיין בתוך אברהם. לא כל אברהם אנחנו לוקחים. לא כל יצחק אנחנו לוקחים. כמו הדרשה מפורסמת, כי ביצחק יקרא לחזרה, ודורשים חזל ביצחק ולא כל יצחק. אז אנחנו רואים שקליפה יצאה מאברהם, ישמעאל, רשע. היה לו נחלה עם מסרים. אז אנחנו רואים שהנחלה של אברהם אבינו היא לא נחלה בלי מסרים, אלא יש לה איזה מיצר, יש כאן משהו שחוסר, יש כאן משהו שהוא קליפתי עד היום. כן, אנחנו רואים מה הם עושים בכל העולם. שהרי הוא מסיטרא דימינא. למה כל כך אחיזה? בגלל שאברהם אבינו הוא מצד החסד, יד ימין. שם יש אחיזה בציפורני היד. קליפת ישמעאל. כלומר, הציפורניים של יד ימין, רמז יש שמה, שזה בעצם הקליפה של ישמעאל. אתם יודעים שלפי תורת הסוד, צריך מאוד להיזהר בעניין של הציפורניים. מאוד להיזהר, לא להשאיר ציפורניים ארוכות, כן, יש בזה הרבה הרבה אחיזה לקליפות, ולכן יש כאן עניין שזה בעצם יד ימין כנגד ישמעאל, שזה חסד, שזה מותרות מהחסד, משהו יופי משם שצריך להיזהר בו. ואם כן, יש בן אדם יסר למקיף. דבר חוטף, כלומר, בין הישר או הפנימי לבין המקיף יש חציצה, וכאן אנחנו רואים את זה בדמותם של הציפורניים. ואין האור מקיף יכול להעיר בשלמות ביושר, זאת אומרת, החציצה הזאת מונעת את ביקוך הכלי לגמרי. ולכן זה נקרא נחלה עם מסרים, משהו מפריע. אותו דבר בצד שמאל, וכן אצל יצחק. יד שמאל, ויש בה גם כן ציפורניים, ויש אחיזה לקליפה מצד עשיו. אז השמאלי יותר דומה לעשיו, בגלל שעשיו הוא עניין של שמאל בגבורות. ישמעאל יש לו נטייה גם כן לחסד, אבל חסד של קליפה. אז אנחנו רואים פה שיש בה קיצוניות הימנית והשמאלית בעייתיות. כי כשכל מדרגה היא לבדה במחשבה שלה, היא עדיין יכולה ומסוגלת להוציא דבר שהוא קליפה. כל עוד ואין איזון, כמו שראינו כבר בכמה שיעורים, שרק הקו האמצעי, שהוא יעקב, מה שאנחנו הולכים לראות כאן, שמה יש את האיזון, שמה אין קליפה, לפחות אחיזה פחות גדולה הוא בכלל לא, בצד ימין, בצד שמאל, זה כמו כאין, כן, בחד סמכה, יש עדיין קליפה בגלל שהקיצוניות היא רחוקה מצד אחד. כל דבר שהוא קיצוני הוא רחוק מן האמצע. דבר שהוא רחוק מן האמצע, אז השכינה שורה בו פחות. כמה שאתה יותר קרוב לאמצע של הדבר, אז בעצם אתה קרוב יותר להוויה, כי קודשא בריך הוא כשהוא מתגלה בעולם שלנו, בעולם של מימדים, של מקום וזמן, הוא תמיד מתגלה באמצע. והדברנו כבר, למשל בזמן, שבת הוא אמצע השבוע. ארץ ישראל היא אמצע היקום. לכן הגילוי הוא תמיד באמצע. נראה, תכף נגיע לזה, בעזרת השם. אז יש לנו כאן קיצוניות ואחיזה ימין ושמאל. והוא עומד בין היושר למקיף, אותו דבר. ולכן זו נחלה גם כן עם מצרים, גם אצל יצחק. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השישי המשולש. אבל יעקב איש תם, תם מלשון שלם גם כן, ופשוט, כלומר שיש בו התפשטות, בחינת תפארת, תפארת זה תורה, התורה יוצאת מבינה, כן, שנקראת סיני ברמל, משה קיבל תורה מסיני, בינה, אז לכן אם היא ירדה מסיני היא בעצמה תפארת, כן, ואחרי זה היא עוברת למלכות, תורה שנכתב, תפארת, תורה שבעל פה מלכות. לכן יעקב מייצג את התפארת, שהיא בעצם התורה. אם כן, מי נותן את התורה, יעקב או משה רבנו? אז אותו דבר. כתוב בזוהר הקדוש שיעקב ומשה, זה בדיוק אותה בחינה, רק שאחד בחוץ ואחד בפנים. ממש תפארת, מהם. ולכן יעקב, שזה תפארת, שזה תורה, הוא יושב ולומד תורה. לכן הוא נקרא איש תם יושב אוהלים. לכן הוא בקו אמצעי, ששם אין אחיזה של ציפורניים בידיים וברגליים. כלומר, בקו האמצעי אין ציפורת, ברגע שאין ציפורניים אין הפרדה בין המדרגות של המקיף והפנימי. היושר והעיגולים. ולכן האור המקיף, שיש בו שני אורות כידוע, כלומר, עכשיו אנחנו מתייחסים רק למקיף. מה יש למקיף? מה הוא בנוי? יש ג' פנימיים ובית מקיפים. כלומר, באור עצמו, אנחנו יודעים שבאורות יש גם במקיף עצמו פנימיים במקיף ומקיפים במקיף. כמה יש מכל אחד? ג' פנימיים ושני מקיפים. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה דברים שצריך ללמוד אותם בפרוטות, וזה לא העניין שלנו כאן, אנחנו רק רוצים לחזור לשאלה המקורית ולענות עליה. אז אנחנו יודעים בכל זאת יש חמש מדרגות, שלושה פנימיים, שניים מקיפים, מאירים בשלמות על האדם ישר, כלומר על היושר, ויש לו, כן, איפה? אור המקיף בשלמות, כלומר שלאדם יש שלוש ועוד שניים שבעצם בונים אותו, מאירים בו ומקיפים אותו, אז יש בו אורות בשלמות, אור מקיף בשלמות. וכן כל מי שלומד תורה הוא דבוק בבחינת התפארת, ולכן מאירים עליו שני אורות מקיפים. אז התורה באה וגם כן מקיפה את האדם, כי הדיבור שלנו גורם לאורות מקיפים. יש לנו סוד גדול בדיבור, למשל כשאברהם אבינו בא לספוד לשרה ולזכותה, כן, מסבירים חז"ל בשלימה אספד, בשלימה מדברים, כן, לא עלינו ולא עליכם, בזמן שהמת מוטל ארצה, כי הדיבור גורם לשמירה על הגופה, כי הנשמה עכשיו מתחילה לצאת ממנה, אז היא מתחילה להיות כמו כלי ריק, שחד ושלום לא ייכנסו כוחות זרים, אז בונים מערכת עיגולית מסביב. ממה זה נבנה? מהדיבור. הדיבור זה אור מקיף. אז ברגע שאומרים דבר תורה, שאומרים הספד, כן, עד 120, ומקיף את כל הגופה ושומר עליה לבל ייכנסו כוחות זרים שם. ולכן מי שלומד תורה הוא בעצם מוקף באורות מקיפים, כי כל הזמן הוא בונה לעצמו מערכת לסמירה כזאת רוחנית. ולכן נקרא יושב אוהל או יושב אוהלים, והאם שיושב בצל המקיף שדוגמתו כאוהל. לכן מי שלומד תורה באופן אוטומטי הוא נקרא יושב באוהל. אדם כי ימות באוהל. למה? נכון, אבל שמה זה אין אדם כן לומד תורה אלא אם כן ממית עצמו על התורה, אז הוא נקרא מת לכל הדבר שהוא חוץ מזה. הוא חי רק בזמן זה, הוא מתבטא לכל השאר, הוא בהסך הדת מכל השאר, רק שם הוא חי, בשביל כל השאר הוא מת. אתם מכירים את אותה אישה שהייתה אומרת על בעלה, שאני מתקשרים אליו הביתה, כן, אפשר לדבר עם הרב, מת. מתקשרים, האנשים כולם היו מתרוצצים, מתקשרים, ועוד יותר טלפונים, כן?
מת בפעם.
כן, זה מת, אז מה זה מת? אמרו לה, למה את אומרת שהרב מת? מת, כי הוא אמר לי, כשהוא לא מת תורה, זה בחינת אדם כי ימות באוהל. אז הוא אמר לי, תגיד לי איזה אני מת. אני מת עליה, על התורה. וזה מה שאמרו חז"ל, על הפסוק, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנה בקניין. עכשיו תשימו לב. מתי אתה קונה תורה, אלא במי שממית עצמו עליה. איך אתה יכול להמית את עצמך על התורה? מה זה ממית עצמו עליה? מבחינת ביטוי, כמו שאמר אלון. כלומר, יש מין הכנעה, גישה, עם הרבה צניות ללימוד התורה, רק באופן כזה אתה מסוגל לקבל. אתה הופך להיות כלי. כי אם אתה מופיע כאדם שחושב שהוא יודע, הוא כבר בא עם משהו, אז הכלי שלך לא בנוי כראוי. אלא כשאתה בא עם הכנעה, אתה ממית עצמך. אני עכשיו בא ללמוד. אז אני עושה את עצמי כלי שלא יודע כלום. אני מקבל, באתי לקבל. וכן מה טוב הוא עליך יעקב, בברכה של בלעם, שאין בהם אלא טוב. מה טוב הוא עליך, משום שאין קליפה חוטפת. כל זה בגלל האורות המקיפים, כמה שהאור המקיף יותר חזק, פחות קליפה, פחות חטיסה בין שתי המדרגות, יותר מתקרבים לגמר התיקון. דרך אגב, האור המקיף, אם אנחנו מדברים עכשיו על תורה, לאיזה תורה הוא מתייחס יותר? יפה, את תורת הקבלה. ככל שאנחנו מתקרבים לביאת המשיח, לומדים יותר ויותר תורת הסוד, שהיא מבחינת מקיפים דווקא. ולכן השמירה הרבה יותר גדולה, כי אנחנו מתקרבים למדרגה שתוך שמירה גדולה מאוד, שלא תהיה חטיסה בין המקיף והפנימי, כי זה ההתגברות של הכוח של הקליפה בדור האחרון, להסתיר ולהפריד בין שתי המדרגות. וכתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מה זה מחול לצדיקים? שבסופו של דבר כולם, כן, מתחילים את הבניין הזה, שהוא האור המקיף הזה.
אז זה הולך
לדעת, המקיף, לא, זה לא דרך המקובל, זה היתר. זה משחק מילי.
זה, התורת
הסוד, זה התורת התמיד. כי אתה מדבר על יושר ועיגולים. אם אתה מסתכל, תלוי איך אתה מסתכל בזווית, זה השיעור שלנו של הלילה. באיזה מדרגה אתה מסתכל? אם אתה מסתכל בעיגולים, אז אתה צודק. הנקודה הפנימית היא הכי גבוהה. אבל ביושר, כן, אנחנו יודעים שהמקיף הוא יותר גדול. בסדר? אז באמת, התורה נקראת פנימית בגלל שהיא מקיפה אותנו. היא עוברת אותנו. כלומר, אם אני קרוב יותר לאינסוף, ביושר, אז זה המדרגה הכי גדולה. אין בה בעיגולים. לכן המקיף יותר קרוב לאינסוף, אז הוא יותר גדול. למה אנחנו קוראים לזה מקיף? כן? צריך להבדיל בין מקיף לבין חיצון. זה לא אותו דבר. יש לי יפה. זה לא פנימי וחיצון.
לא, כתבת פה פנימי
ומקיף. יפה. מקיף זה משהו אחר, זה לא חיצון.
זה מקיף, זה יותר גבוה מהשכל שלי, מדרגה שאני לא תופס אותה. כן? היא מקיפה אותי. גם בטעתי. בסדר? וזו הבחינה, כן?
אתה נשמע, שבשרת חנו בוקר, לגבי על מי הכבוד, אומר שזה גם משום שהם מקיפים.
נכון.
אבל זה מקיפים שהם לכאורה נמוכים, כי אתה
נשמע... שמה זה ניתן בצורה של חינם.
חינם.
פה אנחנו מגיעים למקיפים אחרי 6,000 שנה של יוסף, לא לשכוח. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, למה? כי בנינו. כלומר, בעצם מה קורה ליוסף בסופו של, של דרך של יוסף? מה הוא עושה? הוא מתעגל. זה הסוף של היוסף. וכשיורדים למדרגה הכי תחתונה של היוסף, חוזרים להיות עיגול. דוגמה מוחשית לדבר, אתם זוכרים בגמרא, אל עזר בן דורדיה. שהוא ירד ביוסף של המידות שלו, הוא קלקל כל כך הרבה ביוסף, שכבר איבד את הישרות, את היוסף, בסופו של דבר הוא חזר להיות בעיגולים, ושם הוא זכה לחזור בתשובה. לכן כתוב שירקים לראשו בין ברכיו, כמו עיגול, גאה בבחייה, ויצאה בת קול מן השמיים, ואמרה לו רבי אלעזר בן דורדיה, לא אלעזר בן דורדיה. מה קרה שם? אז חכמי הסוד מסבירים לנו, שבסופו של יושר אי אפשר לרדת יותר, אתה מגיע לבחינה של נפש. קלקלת את כל המידות האפשריות, אתה מגיע לבחינה של נפש, ומשם אתה חוזר בעצם למצב של עיגול. למדרגה כזאת הוא נכנס. כלומר, עם ישראל אין לו תשפוץ. בדובו של דבר ירוב ליפול, 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 בסוף יתעגל. כלומר, גאולה חייבת לבוא. אם זה בפרט, אם זה בכלל. יכול לקחת כמה גלגולים. שמה זה בגלגול הזה. ממש. תרתם עצמה. חכה לו בסיבור. נכון, נכון.
חייב
לו בסיבור.
אפשר להבין למה
בדוסק
הוא לא חייב,
בדוסק הוא לא חייב. בדיוק, בדיוק.
הוא כולו חייב,
אז נכון, נכון. אז באופן אוטומטי יש מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא, שבסוף היוסר חוזר לעיגולים. כי שמה זה הבסיס. יפה מאוד. עכשיו, הבסיס הזה, אנחנו חושבים שהוא הכי נמוך. כאן לכאורה הוא הכי גבוה. הוא לא יכול להתקלקל, זאת העובדה. וזו הבחינה של שבת, גם כן, שהיא נקראת נחלה בלי מתרים. שרי מקום עמידת הקליפה אינו שייך אלא כשהעולמות עומדים למטה, כלומר בחיצוניות העולמות, אבל בשבת שעולים למעלה, כל העולמות חוזרים ונכללים בתוך עולם האצילות, גם חיצוניות העולמות, הכל הופך להיות פנימי, ממילא אין להם מקום. ולכן אז מאיר אור המקיף בשלמות. אז שבת יותר דומה, יותר קרוב למקיפים דווקא. ולכן שבת בא עם נפש. חוזרים למדרגה של נפש, שהיא גדולה מאוד. ואם כן, זה נחלה בלי מתרים. מה זה בלי מתרים? בלי יציאה למי שיכול לבלבל, למי שיכול להפריד, להסיר, כי אתה בעולם האצילות. ונקרא משום כך נחלת יעקב אביך, דווקא יעקב. ולכן רק הוא היה יכול לעשות בחינה של ויחן את פני העיר. עכשיו אנחנו מבינים למה הגמרא דרשה על זה דווקא שהוא שמר את השבת. למרות שאנחנו יודעים שאברהם ויצחק שמרו את כל התורה כולה, ובכלל זה גם את השבת, אבל מתייחסים יותר לשמירת השבת דווקא של יעקב, נחלת יעקב אביך. נחלה בלי מסרים. מקום תחומים זה ויחן את פני העיר, שיעקב דרשו חז"ל עשה תחומים של י' ב' מין, כלומר כל תחום שבת, שלא יקנו שום רושם של קליפה. זה גם הרווח שיש בתחומים, שיעקב תיקן את הדבר הזה, שבשבת יש מקום פנוי, כן? בין הקליפה לבין הקדושה. זה לא אחד נגמר, אחד מתחיל. הוא עשה גם כן מקום שיש בו שטח נקי, בין שניה. מי שלמד איתנו קצת בזוהר, שבת, דיברנו על העניין הזה בתיקוני זוהר, תיקון כף גימל, אם אני לא טועה, מסיעת הלשניה. תסתכלי שמה הוא מסביר את העניין הזה. אז מקום תחומי של יוגי תמיים, ששם לא ייכנס שום רושם של קליפה, וממילא יכול להעיר המקיף. לכן בשבת מאירים ביותר המקיפים.
ולכן הרחיק את הרע ג' ספירות. כלומר, מדרגות, שלוש מדרגות הפרש, כידוע מסיום תחומים, כדי שלא יהיה מגע בין הקליפה לבין הקדושה בשבת. כמו שאמרנו, שטח נקי של ג' ספירות. ולא קרב זה אל זה. באופן שמבואר מזה, ששבת זו תורה, יש בה אותה בחינה. כלומר, מקיפים. שאין שום דבר חוצץ בין המקיף לבין היושר. כלומר, מעין עולם הבא. משיגים נוגעים במעט במדרגה הזאת של עולם הבא. כמו שהתורה נקראת אוהל, כך גם בשבת אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, אור מקיף. זה הסוד. דרך אגב, מי שמכוון שם, זה ה... טוב, לא ניכנס לשם, זה כל העניינים של היסוד של, של אמא שיורד, וזה בעצם כמו אוהל עלינו. יריעות של כל היסוד הזה. זה אוהל, זה אור מקיף. לכן שבת גבוהה מאיתנו. הרבה מאוד. אנחנו לא תופסים את השבת, זה מקיף אותנו. אנחנו רק נכללים בתוכה. כן, מגנה עלינו כמו סוכה. כמו תורה. מתי נתנה תורה? בשבת. לכולי אלמה. ובזה יש לבאר, כמו שמתאים בחזק, שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, הנה בהר סיני, כן, שבת פריחת, באו שני מלאכי השרת, והלבישו לכל אחד שני כתרים. כל אחד ואחד מישראל קיבל שני כתרים. כן, נעשה ונשמע. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. ואחרי החטא, חטא העגל, נלקחו מהם הכתרים, ואילו בכל שבת מחזירים להם עדים מהר חורז. מחזירים להם את העדים, את הכיסותים האלה, מהר חורז, מהר סיני. מה זה הר חורז? אמרנו, בינה. מדרגה של בינה עולם הבא, שזה בעצם חוזר בכל שבת ושבת. והכוונה, שהרי קודם אחרי של העגל, אמרו חז"ל, נשאם בישראל על הר סיני פסקה זוהמתם. אז יש לנו בפירוש שהזוהמה נפסקה. והכוונה שכל אותם קליפות שעומדות בין היושר למקיף, הם, זה מה שקרה. מה זה פסקה זוהמתם? כל הקליפה באמצע נעלמה לחלוטין, אין יותר. זאת אומרת שהם הגיעו להזדקחות הכלים, כמו שאמרנו, כשהאורות הפנימיים והמקיפים נוגעים אחד בשני, יש מזדחות הכלי, לכן רואים את הקולות, רואים את הנשמה ושומעים את הנראה, הכל מתבטל כי הזדקות כל כך חזקה שאין כבר הבדל בין אורות לבין כלים. זה מה שקרה שם. וזה משום שקיבלו עליהם עוד תורה שהיא בתפארת. אמרנו שתורה זה תפארת וזה אור מקיף. באור המקיף אנחנו כבר נוגעים בלעתיד לבוא. והיא נקראת נחלת יעקב שאין בה מצרים. אפשר לא לדרוס, אין בה מצרים. הם יוצאים ממצרים. וזו הכוונה שהיא ביצור שני כתרים. הם שני אורות מקיפים שהאירו במלואם. אמרנו שיש שניים ועוד שלוש. נכון? אז זה השניים מתוך החמישה. ג' פנימים ושניים מקיפים. הנה הם שני המקיפים, שני כתרים. אבל אחר שעשו העגל, חזרה זוהמה למקומה. אבל בשבת, שהעולמות עולים, ואין הקליפה יכולה לעלות, מעינים אורות המקיפים בשלמות, כמו קודם חטא העגל. כלומר, בשבת, כל שבת אנחנו חוזרים למדרגה של מתן תורה בהר סיני. לכן אנחנו קוראים תורה בשבת. כלומר, מקבלים את התורה מחדש בהר סיני, כמו שהייתה שם, בקולות וברקים ורעמים, ככה אמור להיות. וכן מי שיגע בתורה, יש לו אותה בחינה של נחלת יעקב, שמסתלקים הקליפות ממנו. כל הקליפות מסתלקות. וממילא מאיר לו אור מאותם נקטרים. התורה מחזקת את אור המקיף, כמו שאמרנו מקודם, וזה שומר על האדם ונותן לו שני קטרים שהוא מקבל בחידוש. ולכן מצינו שלימוד התורה נקרא כתר תורה. כתר תורה בגלל אותם כתרים, שני אורות מקיפים שהאדם מקבל כשהוא לומד תורה.
אפשר לראות את זה על האדם, דרך אגב, כשהוא לומד הרבה, וגם כן בשבת. במה בערך הקדוש ברוך הוא את השבת, שואלים חז"ל, למה הוא בירך את השבת? במאור פניו של אדם. זאת אומרת, לא דומה, אומרת הגמרא, מאור פניו של אדם בשבת כמאור פניו שביום חול. מה קורה? אורות המקיפים נותנים לאדם מאור מיוחד, שזה בעצם מקיף אותו, שומר מכל אחיזה, קליפה, חדירה של כוחות חיצוניים. ותינח כהונה נקראת כתר, אני מבין, משום שהם לעילה בקדושתם, הכהנים, מדרגה גבוהה מאוד, כהן וקודש. וכן מלכות שלובש כתר. אבל מה העניין כתר לתורה? אתה בתפארת, אתה באמצע התהליך, איך זה יכול להיות כתרים? מה קורה שם? אומנם הדואר, רק זה שלומד תורה, יש לו שלמות אורות המקיפים, שהם בשינת הכתר. כלומר, זה תלוי בלימוד התורה. כמה שאתה לומד תורה, כמה שאתה מוקף באותם אורות. פרקטית, כן, אנחנו צריכים לתרגם את זה לחיים שלנו. מה זה אומר? האדם שלומד תורה, הוא פחות חשוף לכל מיני נטיות. למרות שזה מתקיף אותו, כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אבל יש לו שירה יתרה. כדי לחצות ולהגיע עד לאדם עצמו, צריך לעבור את כל המקיפים האלה, וידוע שהקליפה פוחדת מהמקיפים. אז תמיד הקדוש ברוך הוא שומר עליו איכשהו שלא ייפול ממש לכם. וכן לשבת, יסבי ראש, תומרי ראש. וכן לשבת, כל ישראל יש להם בחינת כתר. והכל מודיעים בשבת ניתנה תורה, שיש בה גם כן אותה בחינה של כתר, לא יכול להיות תורה ביום אחר. אנחנו לא מקבלים תורה ביום אחר, חייב שיקבלו תורה ביום השבת, כי זה הכי מתאים לתורה, זה האור המקיף. נמצא, כי כוח התורה לבקח את האדם מחומרו, עד שהוא בבחינת שבת, שימו לב, נדבר על זיכוך החומר, בגלל שהאורות נוגעים, המקיף הפנימי, כן, אז מתבטא לכלי כביכול הגת, הכל הופך להיות זך, רואה מסוף העולם ועד סוף העולם, כלומר מן המקיף לפנימי, הכלי כבר לא חוטף, הוא לא מהווה חטיסה, רבי מאיר, כותנות אור באלף, ולכן אמרו חז"ל, תלמיד חכם נקרא שבת. למה הוא נקרא שבת? בגלל שאצלו זאת הפעולה התמידית, כל יום הוא מזכך יותר את הכלי. כלומר, מה שקורה זה בעצם שתלמיד חכם, האור המקיף מנסה לחדור פנימה, והאור הפנימי מנסה לצאת החוצה, ושניהם מנסים לפגוש אחד את השני, והצדיק נמצא באמצע, ולאט לאט 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 הוא מזדקח, עד שהם נוגעים אחד לשני, הצדיק הזה מתבטל לחלוטין לאור, הוא הופך להיות צינור לאור. וכן אמרו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, כן, אליו, אנט, שבת, ככה היו קוראים לו. הנה השבת בא, כבוד הרב, כבוד השבת. לאורות כי על ידי אור התורה נעשה אותה בחינה של שבת. כן, רבי שמעון בר יוחאי זה שבת. שאין מפסיק בין המקיף ליושר. כלומר, הוא כבר חי במציאות של העתיד לבוא. רבי שמעון בר יוחאי זה כבר לעתיד לבוא. זה בחינת מלך המשיח כבר, זה התורה של המשיח. כן, נדע על מה הוא מדבר. מי שלא מתעסק קצת בספרים האלה, הוא לא ידע את השפה של המשיח. המשיח מדבר שפה מיוחדת. צריך ללמוד אותה, להתרגל אליה. מרומז כל זה בפסוק ירננו שמו במחול. עכשיו הוא הביא את זה בעל התניה, כן, בסידור, לסל, ירננו שמו במחול דווקא. למה במחול? דווקא בעיגולים. בסוף וחינו יזמרו לו. ריקודי עם. נהורה. כן? נהורה. כמבואה, כי ירננו שמו במחול. תמיד מזכיר לי את הדבר מבהיל, כן, שהיה אומר הרב צבי יהודה זצ"ל בתחילת קום המדינה, בשנים הראשונות. היה יוצא, היה המון אנשים, כולם היו יוצאים שם, רוקדים ברחובות, הייתה שמחה מאוד מיוחדת. והוא היה יוצא ככה, חוזר קצת עצבני כזה. אז הוא אומר לתלמידים שלו, ראיתי חילול
חילול השם גדול מאוד ברחוב, מכל הריקודים האלה. התלמידים אומרים לו, מה קרה? רקדו בנים ובנות ביחד? הם אומרים, לא, לא, לא ראיתי רבנים. מפחיד, כן? להגיד. יש מדרגות, יש זמנים שבהם הדברים הם חמורים, כן? הלכתיים, חמורים. הם קצת זזים עתידה בגלל הגילוי הגדול שמגיע. צריך להיות חכם לדעת מתי, כן? כמו שאחד שמחלל שבת כדי לשמור כל השבתות. זאת חוכמה, זה לא פשוט. כמבואר כי ירננו שמו במחול, הוא באורות המקיפים. ואימד זה בסוף בכינור גמטריה ביום השבת, עם הכולל. כלומר, הטוב והכינור זה יום השבת, עם הכולל. זאת אומרת שהבחינה הזאת של המוזיקה, שמקיפה גם היא את האדם וחודרת אליו, זה בחינת שבת של מקיפים. ואז הוא בחינת אורות מקיפים, וזה גם הביאו במאמר חז"ל שצדיקים יושבים ועטרותיהם ברצריהם, כלומר מסביב, ונהנים מביא בבחינה. לומר שאין שום דבר מפסיד בין המקיף ליושב, וזהו בעטרותיהם המקיפים, כן עטרה, מאירים ברצריהם. מי זאת ההתרה הזאת? האישה, המלכות. זאת אומרת שהמלכות, האישה שהיא יותר קרובה לעיגולי, עכשיו אנחנו מבינים למה היא קרובה יותר לקודש, באופן טבעי. בינה יתרה ניתנה לנשים, בינה אמרנו שזה המקיף, יתרה יותר יותר ממה שצריך, ממה שאתה קיבלת. ולכן היא יושבת, כן, בזכות נשים שתקדמיות תמיד, בגלל שמגלות את הבחינה המקיפה הזאת. דרך אגב, מה לומדות יותר נשים מגברים? חסידות זה טוב. מעניין, זה הכל הפוך. גבר אוהב יותר דינים והלכות, זה מתאים לו יותר. ואישה יותר תחת המקיפים, אם אתה נכנס יותר מדי לדינים, היא נגמת. אבל תן לה כל מיני חסידות והכל, דווקא קרובה למקיפים. מעניין. מה אמרת? כן, גם ביצור, כן. זה הכל, כל הצירים הם עגולים. כן. כעיגול, קוגל. עושים הכל כעיגול. הכל קציצות, הכל עיגולים. והנה אור הפנימי, אתם יודעים שביקום אין יותר. כל היקום, כל הבריאה כולה זה רק עיגולים. אפילו קו ישר הוא לא קו ישר. הוא מתעגל, רק אתה לא רואה את זה. אתה לקח את הפקטור. בסוף יוצר, אפילו במתמטיקה, בפיזיקה, זה הופך להיות עיגול. הנה הסוף שלנו פה. והנה אור פנימי מצומצם בתוך הכלים. ואילו אורות המקיפים, אין בהם צמצום. ויש לומר שכל מה שהוא בצמצום נקרא בחינת נוקבה. עכשיו הוא אומר לנו בדיוק הפוך. כלומר, עצם העובדה שזה בא מרחוק נעזוב את זה. אבל עכשיו אנחנו רואים שדווקא איפה יש צמצום? בבחינה שנקראת נוקבה. מה שאינו בצמצום הוא בחינת הזכר.
אבל אם
לצוח
הצמצום הזה הופך להיות שוב מה...
נכון. ואף שבדברי אריזל, מטמע שהמקיף הוא בחינת נוקבה, כן? הנה, עכשיו אמרתי לכם עכשיו לפני, בגפורה יש ספירה. אריזל אומר שהמקיף זה נוקבה. עכשיו אתה אומר לי שהפנימי, הצמצום זה נוקבה, אז איך זה עובד? זה מצד המקבלים. כלומר, תלוי איך אתה מסתכל תמיד על המציאות. מהי זווית הראייה שלך? אם זה מצד המקבלים, אז המקיף הוא בחינת נוקבה. זה מצד המקבלים. אבל מצד הנותן, מצד המשפיע, זה להפך. אבל מצד האור עצמו, הרי מה שהוא מחוץ לכלי ואין בו צמצום, נקרא זכר. ומה שהוא בתוך הכלי, זה האותיות, הוא בחינת נוקבה. זאת אומרת, בספר תורה, בלוח הזה, הדחר זה הלבן. והציור כאן, כל הציורים, כן, האותיות, זה נוקבות.
אבל פעם היו מעל הלבן אפילו.
מה?
אבל פעם היו מעל הלבן.
יפה, בסדר. רק הם ירדו לפי צור.
אז למדנו משהו אחר.
הם תמיד מעל הלבן, דרך אגב, גם עכשיו. זאת אומרת, הם דבוקות על הלבן, תראה. אני מחסה, יש לבן מתחת. גם בספר תורה, כשאתה מגרד, אתה חוזר ללבן. בסדר? אבל זה נכון שהאותיות לפני שהן מתגשמות ותופסות לבוש בגיאו שחורה הם בלבן עצמו. זה תורת ארץ ישראל, תורת הנבואה, תורת הרבים, זה הלבן. לכן בית המקדש נקרא לבנון, כי זה מקום שלא התגשם כמו שאר העולם. הוא נשאר בלובן. ולפי הנבואה, עיקר המקליפים הם מבחינת חיה ויחידה. אז איך אתה אומר לי שעכשיו אמרנו מקודם שזה נפש? כן, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה הפך, זה הכי גבוהים, חיה ויחידה, זה המקיפים. נפש, רוח, נשמה, זה פנימי, זה בתוך הגוף. חיה ויחידה, זה מקיפים, מעבר לגוף. נכון, אז יש בחינות של בחינות. ואם כי אם האדם כמקיף, כלומר נשמה, היא כבר מתחילה להיות מקיף, אבל יש חלקי נהי שבה שנכנסים תוך הגב, והם בחינת פנימיים כידוע. כלומר, זה ממה הוא בנוי? ממחיצות של אימא, של הנאי שלה, שיורדות לתוך זה, נכנסות בתוך זה. אם זה לא מובן, תשאלו, כן? ולפי סדר העולמות, הרי שחיה בחינת הצילות, נכון? זה חוכמה. חוכמה והצילות זה האנוח. ויחידה, בחינת אדם קדמון. עוד יותר גבוה. אק, תקר. וכבר כתב האריזה, כי עולמות ביה, כן, החיצוניות, בריאה יצירה עשייה, הם חינת נוקבה כלפי אורות האצילות שהם זכר. ואם כן, אור המקיף הוא זכר, ואור הפנימי הוא נוקבה, עוד פעם. וזה הביור שכשיש דבר חוצץ בין המקיף לבין היושר, אין מחוץ של זכר ונקבה, כי אין המקיף, הזכר, מאיר בנוקבה, ביושר. זאת בעיה? כל פעם שאנחנו לא מבינים משהו, זה בגלל שהיושר והעיגולים לא התחברו אצלנו. לא עשינו חיבור ביניהם.
מתי יש מוצא החסיתה הזו?
היא תמיד נמצאת. רק אפשר להוריד אותה. היא תמיד נמצאת. החסיתה היא בעצם מונעת מאיתנו לראות את האור. כן, ברגע שהקדוש ברוך הוא מסיר מאיתנו את הלוט, בגלל שעשינו עבודה רצינית, מדי פעם ליושר, טוב, אתה מבין הכל, אתה תופס דברים שלא היית תופס לפני כן.
אנחנו הולכים לשורש,
לצמצום. היה צמצום. כן. ואז... הצמצום עצמו הוא שורש על העניין הזה.
אז
הוא
גם שורש
למחיתים. זה אותו קנה, אני... בסדר. זה לא בדיוק אותו עניין. זה לא בדיוק אותו עניין. צריך להיכנס לזה ממש בשיעור, אני לא רוצה לענות על רגל אחד. וכשאין מסרים, אז נעשה ייחוד. זה הייחוד האמיתי. כלומר, אין ייחוד מחוץ למקום האמיתי. אין ייחוד. לכן אין שמחה. ברגע שאין שמחה, אין ייחוד. אם אין ייחוד, אין שמחה, אין נבואה. הרי כדי לנבוא צריך להיות בשמחה. לכן אין נבואה בגלות. הרמב״ם אומר, אין נבואה בגלות. אלא אם כן זה עבור ארץ ישראל, או שזה בתוך ארץ ישראל, כי שם הייתה השמחה. ולכן נקרא יעקב איש תם יושב אוהלי. דווקא יעקב נקרא איש תם יושב אוהלי.
אגב, איך יכול להיות נבואה בכלל בזמנים שלנו? אם אנחנו, הזמנים שלנו, המציאות שלנו כעת יציאה מגנים.
אתה מבין כאן, לפי השאלה שלך, שהיציאה כמו כן הכניסה היא בהדרגתיות, ובכל מדרגה יש שלבים. כלומר, יש עוד גם הדלת. דרך אגב, בגמרא בשבת, כן, גם שם עושים חשבון אם אתה באובי או אתה לא באובי. אם היד שלך כבר יצאה עם משהו או ידן באובי של הקיר. זאת אומרת שזה לא לבן או שחור.
זה כנראה מה שיעקב הציע שם.
כן? התחום. התחום. תחום האפור. שהוא מחבר יחד מהם מלשון תמימות. זה התמימות. ותם זה בית המקדש נקרא בית על ידי יעקב. למה דווקא בית? למה הוא קרא לו בית? אברהם קרא לו שדה, ויצחק קרא לו אברהם הר, ויצחק שדה. כי הוא הגורם. נכון. כי הוא הגורם לחיבור השלם בין זכר ונקבה. כי איפה מתחברים זכר ונקבה? זה נקרא בית. אין בית אלא איתה. ולעתיד לבוא שתכלה הרצאה מן הארץ יקרה בית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למדרגה הזאת הנשית, על שם חינת יעקב שאין בו דבר חוטף. כלומר, מקיפים. וזה מה שאמרו חז"ל, גוי של שבת חייב מיטה. למה? משל למלך ומטרון שיושבים, מי שמתאים פשוטו ביניהם חייב מיטה. והוא, כי הגוי של שבת נכנס בין היושב למקיף, זה מפריע לאיחוד. מה אתה נכנס לתוך השבת, לתוך התחום שזה לא שלך? אתה כמו באמצע הזה, אתה מפריע. זה נקרא מלך ומטרונה. הזכר והנקבה, אסור לשים חסיסות ביניהם. כלומר, אל תמנע חיבור של קוצה ברכו בכנסת ישראל. עכשיו, אל תזרקו את הקליפה הזאת כאילו זה איזה מישהו שאני לא מכיר. זה כל אחד מאיתנו יכול ליפול למדרגה הזאת, חז ושלום. להיות אחד שאו לא תופס מקום ואז הוא מחבר ביניהם, או חז ושלום נמצא באמצע שם, מפריע. לקוץ לבריך הוא להתחבר עם השינה.
בגלל
זה אומרים
שיש
שם מגיע
שלו וצריך לתת לו לחלל שבת להגיעו.
לא, כן, חייב לחלל שבת.
זה מה שכן, כן.
נכון, נכון. וכשהוא מגייר הוא בעצם אומרים לו שזה. מה זה להיות גייר? לא להיות. אז מה זה מתגייר? לתת מהעולם. גרים. כלומר, להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? להיות גר, להיות זר. אבל גם כן תושב. מעניין. כן, גר ותושב אנוכי עם אחר. תנו לי אחוזה. כי אני לא מפה. נכון. הוא לא מאומות העולם. אמרנו, היום הבוקר, כן, אומות העולם ישראל. אז תנו לי אחוזה. תן לי אחיזה. בקרקע. כל ישראל יש להם חלק יפה. העולם הבא, אנחנו צריכים גם לעבוד על חלק כאן, למצוא מקום בלי להפריע. אתם לא רואים, כל הזמן דוחקים אותנו ממקום למקום. כל היסטוריה של כל עם, שאתה לומד על היסטוריה של איזה עם, זה על הארץ שלו. אתה לומד על היסטוריה של עם ישראל, זה בכל מקום בעולם. כן? והדרך העבודה, יש לומר, כי אור המקיף הוא בחינת הרצון והתשוקה, שיש לאדם לעלות כל בחינת הרצון והשוקה, שיש לכל אדם לעלות כל פעם יותר. זה נקרא העניין הזה של המקיף. כל הזמן יותר. ובשלב זה אני גם מנצל את ההזדמנות כדי להתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל את כל הישראלים וכל היהודים שנמצאים שם בכל הבלגן הזה בהודו. בעזרת השם שיסתחררו, שיוציאו אותם ויחזרו בעזרת השם לחופש, ובעזרת השם יעלו לארץ ישראל כולם. ולהתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. זה נקרא לעלות. ובעת שיש הפסק בין המקיף ליוסף, יש פגם בכלות הנפש להתקרב אליו. אתה לא מבין, אתה פשוט סגור. למרות שהיום סגור ופתוח, כן, הכל זה המונחים של היום, כן? הוא קצת סגור, ראיתי אותה, היא קצת סגורה, כן? הכל במונחים של פלדלת. אתה לא יודע אם סגור, פתוח, אתה לא יודע אם... כן? אבל זה המילים, כן? אלו המילים של היום. אבל כשיש אור מקיף, אז מתעוררת התשוקה אליו יתברך. ולכן בשבת נקראו כנסת ישראל קלה. נתון קלתה נפשי. וחדודי לקראת קלה. שעל ידי הסתלקות המפריעים, יש להם תשוקה להידבט בו. כלומר, בשבת אתה יותר קרוב לקוצה בריחו למה? התנתקתו מהבלגן הזה באמצע, שחוסה את כל הזמן. וכן הוא בלימוד התורה, שנקראת מאורסה. כן, כמו כשכתבו חז"ל, כן, תורה ציווה לנו משה מורסה קהילת יעקב, אל תקרא מורסה, אלא מאורסה. בעיקר עניין מאורסה, שנקראת קלה משום שיש לה תשוקה להתחברות עם בעלה. מתי זה קורה? שמורידים את המסתיר, את המפריע באמצע. וכן על ידי לימוד התורה שמצלק המונעים, זאת אומרת על ידי האור המקיף. אז יש לישראל תשוקה לקרבת אלוהים. זה נקרא שיעקב סתם יושב אוהלים, גם אנחנו. אנחנו צריכים להיות מהסוג הזה, שעל ידי הלימוד שלנו בתורה, אנחנו בעצם גורמים לצילוק הקליפה באמצע, ועל חיבור הישר והמקיף, ומדרגים את התהליך, כן, מהרה להגיע לעניין הזה של וזה ירננו שמו במחול. אז יהיה רצון שנזכה לעזרת השם לעניין הזה בקרוב. שעם ישראל מתחיל להתעורר בכל מיני בחינות, ואנחנו רואים שהיסר והעיגולים מתחילים להתחבר. קראנו לזה במונחים אחרים, כן? רק כדי לקצר את הדברים שתבינו. זה הנצח והחולף, זה היום והלילה, זה השמי והארץ, זה הזכר והנקבה. כל הבחינות האלה זה החיבור ביניהם. או זה עיר אנפין ונוקבה בתורת הקבלה. אז אסור שתהיה חציצה ביניהם, ואסור לנו להיות להוות את החציצה הזאת. אז תמיד אנחנו צריכים להיות ולא להיות. כן? לא להיות או לא להיות. כמו שאמר אותו אחד. להיות ולא להיות. לא או זה או זה. לא לתפוס את המקום של האור האלוהי. אנחנו רק מתווכים כאן, מגלים מה שאנחנו, אבל אנחנו נעלמים מיד. והאיש משה ענב מאוד. לכן האור עובר דרכו. אני רוצה שנזכה גם לזה אנחנו. תודה רבה.